אם חייבים להיות אדוקים במנהגי הקדמונים, האם יש עדיפות למנהגי הקדמונים או שמה ראוי לנהוג במנהגים האחרונים? למשל, מנהג אבותינו שהחתן בכבודו ובעצמו מברך את ברכת האירוסין, בורא פרי הגפן והברכה של הקידושין. וכן מנהג אבותינו שאחד מברך את שבע הברכות ואיננה ניתנת כל השבע הברכות לחלוקות. האם יש עדיפות לחזור למנהג קדמונים או שמה לנהוג כמנהג שעדות אחרות אשר גם כבר חודר אלינו? והתשובה, כל מי שיכול להחזיר עטרה ליושנה, הרי תבוא עליו ברכה. מדוע? כי כל שינוי במנהג קדמונים גורר אחריו בעיות הלכתיות רבות. הנה ניתן דוגמה לכך. בשעה שהחתן מברך את בורא פרי הגפן ואת ברכת האירוסין, א', לפי רבנו שזוהי ברכת המצוות, הרי מצווה בו יותר מבשלוחו, והחתן הוא המקיים את מצוות הקידושין, ואז גם לא מתעוררת בעיית השתייה בברכת הגפן, כי החתן מברך והחתן שותה. אבל משעה שהרב מברך את ברכת הגפן ואת ברכת הקידושין, אזי מתעוררת השאלה של שתיית היין. אם הרב שותה, שערו ברך ברכת הגפן שהיא ברכת הנהנין. יש כאלה חתן או קלה נגעלים לאחר מכן לשתות, ואם הרב לא שותה, יוצא שעל ברכת הנהנין הוא לא נהנה כלל ועיקר. וצריך לסמוך על הפוסקים האומרים שכיוון שהחתן והקלה שותים, די בכך. או כדעת הפוסקים האומרים שמנדנד את ידו והיין נעקר מהגביע אל אצבעותיו, ואז הוא שם את אצבעותיו בפיו כדי שיהיה טעם של יין. כמה דחוק הטעם הזה, במיוחד שגם זה צריך לעשות בהסתר מפני כבוד הבריות. וכל זה נובע כתוצאה משינוי במנהג הקדמון, שהוא המנהג היותר נכון. זאת ועוד, כתוצאה מכך הרב המסדר קידושין אומר לחתן והכלה, תתכוונו ואני מתכוון להוציא אתכם מדי חובה. ההוראה הזו נכונה ביחס לברכת הגפן, היא לא נכונה ביחס לברכת הקידושין, כי ברכת הקידושין האיש הוא מקדש את האישה ולא האישה מקדשת את האיש. עד רבה, אם שם מקדש את האיש, הקידושין לא תופסים. במיוחד בימינו שלנו ובעוונותינו שיש מהרסי ברית הרפורמים אשר רוצים שלא רק שהחתן ייתן את הבעת אלא שגם היא תיתן את הבעת. זה עלול לתת פתח להכשיר את הדבר הלא נכון והמקלקל הזה. הנה רק דוגמה מהמנהג הזה. נעבור לשבע ברכות. לשבע ברכות בשעה שהרב מברך, אזי גמר לברך ברכה אחת או שתיים, מזמינים מישהו אחר והמישהו אחר מברך, אם הוא יודע לברך, כי הרבה פעמים הוא איננו יודע לברך אלא כיבודים של קרובים או מכרים או ידידים ולפעמים גם חילונים, וזה מעשים שבכל יום. זאת ועוד, כתוצאה מהכיבודים יש הפסק בין ברכה לברכה. זאת ועוד, יש ברכות שאינן מתחילות בברוך, כמו שמח צמח, כמו סוס תסיס, כל אלה אינן מתחילות בברוך, ואז כי הן נסמכות, הן נסמכות לברכות הקודמות, ועל די הפסקה בכיבודים שוב באנו למגרעת. שוב אנו מראים עד כמה בעניינים האלה כל שינוי במנהגים הקדמונים סנוי, ויותר עדיף לנהוג מנהגים הקדמונים שאחד מברך לכולם. דבר נוסף, הנה ביחס לעניין של ייחוד. אצלנו ההלכה קובעת, ואי אפשר לחיש מזאת, שהנישואין מורכבים משני חלקים. חלק אחד זה קידושין, וחלק אחד זה נישואין. חלק אחד זה קידושין, היא כבר אשת איש לכולי אלמה, איסור תורה, חמור מעין דומה לו, אבל עדיין אסורה עליו מדרבנן, כדי לייקר אותה, והיא תהיה מותרת לו רק עם ברכות, שבע ברכות וייחוד, שהוא מכניס אותה לרשותו, ומייחד אותה, ומברך שבע ברכות, כי קלה בלא ברכה, בלא שבע הברכות הללו, אסורה על בעלה כנידה. ואם כן, בשעה שמתכוונים לעשות ייחוד, מהו ייחוד? הרמב״ם בפשוט אומר מכניסה לביתו, דיינו מתייחדים בחדר. אבל כיוון שיש מנהגים שונים שאומרים כיסוי פני הכלה בהינומה, זה הייחוד. ויש אומרים שהכניסה תחת הפריון, זה הייחוד. ויש אומרים שהעיטוף בטלית עליו ועליה, זה הייחוד. כמו פרוס נפחה עליי שאמרה רות לבועז, אבל אינן רואות ולא זר, שהם כבר מחסים את ההינומה לפני הקידושין. מילא בזמן התלמוד שהיו קודם כל מקדשים ונותנים חצי שנה או כמה חודשים או שנה ואחר כך עושים נישואין, אז יפה, אז כיסוי בהינומה זה נישואין אחרי קידושין. אבל כאן יוצא שהנישואין קודמים לקידושין, כיסוי פני ההינומה או הכניסה תחת הפריון. אם זה מנשואין, אם זה הגדר של חופה, חופף עליו כל היום, אז יוצא שמכניסה לחופה לפני הקידושין. כל אלו הם שינויים שמעוררים בעיות קשות מאוד מבחינה הלכתית. ולכן אמרנו, כל מי שיכול להחזיר עטרה ליושנה, תבוא על הברכה. ולעוד אלה, עלינו לדעת שלא בכדי אמרו חכמים, אל תעשה גבול רעך אשר גבלו ראשונים. זה השינוי במנהגי קדמונים. ישנו בעזרה של אל תעשה גבול רעך אשר גבלו ראשונים. כי זה לא בגלל רק כבודם, אלא בגלל שכל שינוי עלול לגרום לבעיות הלכתיות כמו שפרטנו אותם כעת. והקדוש ברוך הוא יסיענו במעשה רצונו. רבי חנינא בן עקשיא אומר לצדוק.